לקראת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
ערב שבת שלום לכל המאזינים היקרים והאהובים. פרשת שמות, נכנסים לתהליך מיוחד, ולכן חייבים לזכור את הדברים ולסדר אותם בצורה מסודרת. הנה מורה ורבותיי, סיימנו את ספר שמות בראשית. בראשית נקרא ספר האמונה, ספר הבכוח, ספר האבות, ספר הרצון, ספר שנקרא התחלה. אבות זה התחלה, רצון זה דבר שמגיע בהתחלה, לכן אב ורצון זה אותו דבר. לא יובי השם, אב זה רצון, התחלה. תינוק יונק, הוא נמצא בהתחלה שלו. עדיין יש רק הבטחות. עדיין שום דבר לא יתקיים מכל ההבטחות. מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לכל האבות, כל התהליך של ספר בראשית. הקיום של ההבטחות מתחיל בספר שמות. לכן אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, מה שאני התגליתי לאבות זה היה בשם שקי, שין ודלת ויוד. זה נקרא שאני הבטחתי, זה שדי, תינוק יונק שדי אמו, עדיין נמצאים בהתחלה, זה רק הבטחות, כמו שרשי אומר פרשת ועירה, הבטחתי ולא קיימתי. לא התגליתי במידת אמיתות שלי. עדיין האמת לא התגלתה. ספר בראשית זה אמונה, משם לומדים את כל האמונה מהאבות הקדושים, וספר שמות זה הבפועל, ההבטחות הולכות להתקיים. הולך להיות אמת, לא רק אמונה, אלא גם אמת. לאמת יש שני רגליים. רגל אחד זה ההבטחה, רגל שנייה זה קיום ההבטחה. שתי רגליים צריך להיות, זה לא רק באותיות יש לו שתי רגליים, אלא זה במציאות צריך להיות ככה. העד יכול להעיד מה שהוא רוצה. הוא אמר עדות, שני עדים העידו עדות. זה עדיין לא אמת סופית. מתי זה יהיה אמת סופית? מתי שנראה שמה שהעדים אמרו זה תואם את המציאות. אם זה תואם את המציאות, זה אמת. לכן המילה תואם היא אותיות אמת. להגיד שכשזה תואם הדבר הזה לדבר הזה, כלומר התאמת את העדות למציאות, סימן שיש לך שתי רגליים. שקר יש לו רק רגל אחד. למה? כי זה רק הבטחה. זה עדיין לא מתאים למציאות עצמה, ואז אין שתי רגליים. ולכן, ספר שמות. התינוק מקבל שם. בראשית זה תחילת היצירה שלו. אבל כעת הוא מקבל הגדרה. שם בלשון הקודש זה ההגדרה של הדבר. זה המהות שלו. זה העתיד שלו. לכן שם זה גם שם. שם זה עתיד. עם ישראל באו משם, לא מיפת ולא מחם. באנו משם כי אנחנו עם מוגדר, עם ברור, אין לנו שום ספק. יש לנו את הדרך הנכונה ואנחנו הולכים בה בלי שום ספקות. זה נקרא ספר שמות. כעת בספר הזה עם ישראל מקבל את ההגדרה שלו. בבראשית הכל נראה טבעי. אין משהו מעל הטבע הרציני. בטבעי זה דברים רגילים. זה עדיין שם שקי. כשיתגלה השם של הקדוש ברוך הוא, שנקרא הוויה, המציאות מתבטלת. השם הזה הולך להיות בספר שמות. עם השם הזה הולכים להוציא את עם ישראל מארץ מצרים. עם השם הזה הולכים לתת 10 מכות. הכל הכל מעל הטבע. אין שום דבר טבעי ביציאת מצרים. מי שנמצא במצרים, אין סיכוי שמבחינה טבעית הוא יכול לצאת. לא שייך יציאה ממצרים. זה קודם כל דבר ראשון. ולכן, עם ישראל, כשבא משה רבנו לגאול אותם, שאלה ראשונה ששאלו אותו, מה שמו? מה השם שלו? מה כל כך חשוב לכם השם של הקדוש ברוך הוא? אלא שהקדוש ברוך הוא מתנהג בעולם לפי השמות שלו, אתה קולט את ההנהגה שלו. אי אפשר לקלוט את השם, אבל אפשר לקלוט לפי ההנהגה שלו, באיזה שם הוא מתגלה. האם הוא מתגלה בשם שלו, של ההוויה, י' כבבקה, או שהוא מתגלה בשם אהיה אשר אהיה, שזה שם עצם של הקדוש ברוך הוא. האם הוא מתגלה בשם צבקות? האם הוא מתגלה בשם שקי? האם הוא מתגלה בשם אלוקים? אז יש 7 שמות לקדוש ברוך הוא, שלפי ההתנהגות שקורית בעולם, אתה מבין, עכשיו הקדוש ברוך הוא יתנהג בשם הזה. כשיש מידת הדין, הוא בא בשם אלוקים. כשיש מידת הרחמים, הוא בא בשם י' כבבקה. ולכן, שואלים אותו, תגיד לי באיזה שם אתה רוצה לגאול אותנו? אנחנו יודעים שממצרים לא שייך לצאת. אם אתה רוצה להוציא אותנו, צריך את השם המיוחד של הקדוש ברוך הוא. אם זה שם שקי, זה עדיין הבטחות. אנחנו רוצים לדעת באיזה שם. אמר להם, אהיה אשר אהיה של החני. הוא בא בשם הזה, שזה שם העצם, שזה שם שבעצם רוצה להראות את האמיתות, לקיים באמת את ההבטחות. לכן, אהיה אשר אהיה של החני, האריזה לומר, אהיה אשר אהיה, זה אהקה כפול אהקה. זה 21 כפול 21, שזה יוצא גימטריה אמת, 441, כדי להגיד שכעת הוא מתגלה בצורה האמיתית שלו, לקיים את ההבטחות כדי להראות לעם ישראל. זה נקרא אמת. אמת ראשי תיבות, אתה מבטיח, תקיים. כעת מקיימים את זה. עדיין בשם שקי שהתגלה הקדוש ברוך הוא בספר בראשית, אז עדיין שם יש מציאות לחומר, יש מציאות לעולם. לכן אברהם אמר, אנוכי עפר ואפר. עפר זה דבר שיש לו מציאות, אפר זה דבר שיש לו מציאות. אבל משה רבנו, זה בשם הוויה, זה עם השם הנורא של הקדוש ברוך הוא. שם אין מציאות, שם לא יכול להגיד משה רבנו עפר ואפר. שם כשהשם מתגלה אומרים ואנחנו מה? אין כלום, אין מציאות, שום דבר לא נמצא כאן חוץ מהקדוש ברוך הוא. זה תפקידו של ספר שמות. הקדוש ברוך הוא יוצא עכשיו מהכוח אל הפועל. זה דבר ראשון, זה א'. והנה, למה דווקא במצרים? למה דווקא שם צריכה להיות ההתגלות הגדולה הזאת? למה משם הולכים לגלות את המציאות האמיתית של הקדוש ברוך הוא? למה דווקא מצרים? אז מאזינים יקרים, כידוע לכם, שכשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, חלק אמרו לברוא, חלק אמרו לא לברוא. כתוב את זה מפורש, שנפגשו האמת, והשלום, והצדק, והחסד. נפגשו. חסד אמר, תברא אותו. למה לברוא את האדם? הוא יעשה חסדים. האמת אמרה, מה פתאום? לא לברוא אותו. בשום פנים ואופן. הוא יהיה כולו שקרים. הצדק אמר, תברא אותו. למה? הוא יעשה צדקות. השלום אמר, לא לברוא אותו. למה? הוא יעשה קטטות, כל הזמן לריב. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח את האמת והשליך אותה לארץ. ותשלך אמת ארצה. ואז אמרו למלאכים, מה זאת אומרת? למה להשליך ככה את האמת? אמר להם, אמת מארץ תצמח. אני לא צריך אמת כשהיא ככה, כמו שהיא. אני רוצה שהאמת הזאת תיכנס לאדמה. אני רוצה שהאמת הזאת תירכב באדמה. וכשהיא תירכב, היא לא תצמיח רק זרע אחד. היא תצמיח כפלי כפליים. זה היה המציאות של תחילת העולם. וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות בעולם. שהאור יצא דווקא מהחושך. ומאיזה חושך? החושך הכי גדול. וכמה שהחושך יותר גדול, האמת מתגלה יותר. האמת תתגלה בעוצמה יותר גדולה. כמה שהריקבון של האמת יהיה חזק, והוא ייכנס בתוך האדמה. גלות. יהיה גלות לעם ישראל. למה? כי בגלות הם יגלו לכל העולם את אלוקים. גלות זה לשון גילוי. להאיר. עם ישראל נמשל ללבנה. למה לבנה? זה לא חוכמה להאיר ביום. זה חוכמה להאיר כשיש חושך. כשהכל חשוך. ולא רואים כלום. עם ישראל זה עם שמאיר את החושך. ולכן חייב להיות את ההתנגדות הזאת של החושך. ריש לקיש למד עם רבי יוחנן. הוא היה מקשה לו 12 קושיות. והוא היה מתרץ לו 24 תירוצים. עכשיו אפשר להבין את הנקודה. אחרי שבאמת הקושיות יראו שאין לך מה להגיד פה. אחרי שהקושיות לקחו את המאמר שלך וריסקו אותו לחתיכות. אין כלום במאמר הזה. ואז מתגלה. וכשזה מתגלה, אז הכל מתגלה פי כמה וכמה כמו שלפניכם. רב חשמעתת, אפשר ללמוד עכשיו בנחת. אבל חייבים שהפסולת תירכב למטה למטה, והתהליך של הפסולת הזאת, היא זאת שתלך ותצמיח את השישים ריבו של עם ישראל. חייבים להיכנס לחושך הכי גדול, שזה מצרים, ומשם יצמח הדבר הגדול. שרחם ישראל. מאזינים יקרים, התהליך הזה שדיברנו עליו, זה תהליך שנקרא להוציא את הפסולת מעם ישראל, כדי שיוכלו לקבל את התורה. הם צריכים לצאת ממצרים ולקבל את התורה. אבל הם חייבים קודם כל להוציא דרך השעבוד שלהם, דרך הריקבון שיהיה להם במצרים, להוציא את הפסולת. הם יהיו בתהליך של גביע, הם יהיו בתהליך של כוס, הם יהיו בית קיבול לקבל את התורה. אז הם חייבים לעבור את התהליך של הגביע, כדי שנוכל לעשות עליהם קידוש, כדי שנוכל להגיד עליהם קדושים תהיו, כי קדוש אני. אז חייבים את התהליך הזה. איך התהליך התחיל? שימו לב, לאט לאט. היה שלוש אבות. שלוש אבות מתחלקים לכמה קבוצות. אברהם ויצחק זה השורשים. כמו בעם ישראל, תמיד יש באותיות, בשורש יש שני אותיות, והאות השלישית היא וריאציה שמראה עוד כיוון. אבל קודם כל צריך להיות שורשים שניים. אברהם ויצחק. חסד וגבורה. שני אלה השורשים של עם ישראל. השורשים האלה הוציאו גזע. הגזע נקרא יעקב אבינו. כי יעקב מחבר את שני השורשים לגזע אחד. זה נקרא לקח את החסד והגבורה ועשה ממנו תפארת. זאת אומרת, זה התפארת האמיתית. התפארת יוצאת החוצה בתור גזע. מהגזע הזה צריכים לצאת ענפים. ענפים נקראים בלשון הקודש שבטים. יוצא שבטים, וכל שבט נוטה לכיוון אחד. כל שבט נוטה לכיוון אחר. לכן השבטים נקראים מטות. זה נקרא מטה יהודה, מטה נפתלי. כל אחד נטע לכיוון מסוים, וזה 12 נטיות שיצאו מהגזע שנקרא יעקב אבינו. אלה הגזעים שיצאו. למה דווקא 12? כי הם אחראים על כדור הארץ. כדור הארץ בנוי מ-12. 12 מזלות. 12 כוחות יש לאדם. 12 חודשים. 12 הוויות של הקדוש ברוך הוא. 12 אותיות בראו את העולם. אותיות פשוטות. 12 שערים לתפילה יש בשמיים. 12 פסוקים שמורים על הדברים האלה. 12 איברים חיוניים אצל האדם. 12 אלכסונים יש בכדור הארץ. מעלה מטה וארבע רוחות ועוד 6 אלכסונים. הכל ביחד זה 12. אם כן, כל העולם זה השבטים. לכן, כשהשבטים היו במצרים, נכנסו להשתעבד אצל פרעו, העם ישראל, זה נקרא כל צבאות השם נמצאים במצרים. שלא נחשוב, כשעם ישראל היה במצרים, בשעבוד, כל צבא השמיים, הכוכבים, המזלות, כל מה שיש בעולם היה נמצא בגלות. כי עם ישראל, שהם עיקר העולם, נמצא בגלות, אז כל העולם מושבת. כל העולם לא יכול לזוז. כי אותם אלה שמפעילים את העולם, נמצאים בתוך מצרים. ולכן, כתוב, והוצאתי את כל צבאותיי, את צבאותיי ממצרים. יצאו, בעצם היום הזה, יצאו כל צבאות השם. צבאות השם, זאת אומרת, בעם ישראל יצא ממצרים, כל העולם השתחרר. כל העולם יצא מהגלות, ואז התחיל העולם לפעול. הנה, יוצא שיש לנו שורש, יש לנו גזע, יש לנו ענפים, ועכשיו צריכים את הפירות. הפירות זה 70 נפש. 70 נפש היו בעם ישראל, יצאו פירות. אברהם, יצחק, יעקב. אחר כך, הענפים, השבטים, אחר כך הפירות, 70 נפש היו בארץ מצרים. הופכים את העץ המפואר הזה, עם כל הפירות היפים, בנים ובני בנים, 70 נפש, כולם. כל היופי הזה, לוקחים אותו, הופכים את העץ, ומכניסים אותו לתוך האדמה. מכניסים את העץ הפוך לתוך האדמה. השורשים מתייבשים, הכל מתייבש, נהיה הכל שממה. אוי ואבוי, זה נכנסים לשעבוד. האנשים המוגדרים ביותר, אלה שמות בני ישראל. האנשים הכי מוגדרים, יש להם שמות, יש להם הגדרה, יש להם תכלית, יש להם מטרה. כל זה נכנס לתוך מצרימה. מצרימה זה גימטריה שממה. שממה זה שם מה. השם האורגינל של האדם נכנס בתוך המקום הזה שנקרא מצרים. נכנס לתוך שיממון. נכנס לתוך מקום שכמעט אין יציאה משם לאף אחד. לא יוצאים מהמקום הזה. אנשים לא יכולים לצאת ממצרים. אי אפשר לצאת. ולכן, זה החוכמה כאן, שהם נכנסים פנימה. מצרימה זה גימטריה שממה, אבל מצרימה זה גם גימטריה שכינה. אומר רבי יעקב אבו חצירה, שהשכינה נמצאת איתם בתוך הריקבון הזה. הם הגיעו לגביע. הגיעו לגביע. מה זה גביע? ג' זה 3 אבות. ב' וי' זה 12 שבטים. עין זה 70 נפש. וגביע בגמטריה כוס. גביע עם הכולל יוצא גמטריה 86. 86 זה כבר יש לנו כוס, יש לנו גביע, יש לנו בית קיבול, עכשיו צריכים לשים בו יין ולעשות קידוש. כעת עם ישראל נכנסים למצרים, לתוך הגביע הזה, ולהיות שם 86 שנה של שעבוד, של מירור. הם היו 210 שנים, אבל בשעבוד, במירור, והם מררו את חייהם, זה מאז שמרים נולדה. ומרים, כשיצאנו ממצרים, היא הייתה בת 86. זאת אומרת, 86 שנה היה מרמור. זה גמטריה אלוקים. מידת הדין עשתה את המיצוי שלה. ולכן, אברהם לימד אותנו, שבגיל 86 מוציאים את הפסולת. אברהם, כשהגיע לגיל 86, נולד ישמעאל. כל החמאס, כל החיזבאללה, כל הזבל, כל החיזבאללה, זה האחים של הזבל, כל הזבאללה, הכל יצא החוצה. ישמעאל נולד, ויצא מאברהם הפסולת, וכעת הוא יכול להביא את יצחק בקדושה וטהרה. אבל קודם כל, הפסולת יוצאת החוצה. ולכן, זה גם גימטריה הטבע. הטבע הוא גימטריה 86. כדי להגיד לך, שהטבע הגיע לממדים שלו. מהרגע הזה הולך להיות ניסים ונפלאות. עם ישראל הגיע לממד הטבעי שלו בתוך מצרים. 600,000. שיא החומר. החומר הגיע למקום שלו. כי חומר זה 6. ו-60 זה הכפלה. ואחר כך 600. ו-6,000. עד 60 ריבו. 60 ריבו זה שיא החומר. הם הגיעו מצב שממנו נשאר רק ניסים ונפלאות. ולכן, כשהם הגיעו ל-600,000, באו כל 10 המכות כדי להוציא את עם ישראל מארץ מצרים. זה נקרא, העץ התהפך, הפירות נפלו בתוך האדמה, אבל מה שקרה לפירות האלה שנכנסו לאדמה, 70 נפש, פירות, נכנסו לתוך האדמה, אבל מה מוציאים הפירות האלה? איזה עלים, איזה עצים חדשים, הכל יצא. זה מעשה שהיה בישיבת נתיבות עולם. לפני הרבה שנים חזר טייס אחד בתשובה. חזר, הוא ישב בישיבה ללמוד. ההורים שלו רצו למות, לא יכלו לקבל את זה. איך יכול להיות? הוא עזב את כל הפאר שהיה לו. והלך ללמוד בישיבה, איך זה יכול להיות? וככה עובר שנה ועוד שנה, והם קשה להם העניין הזה. יום אחד, לאט לאט הוא הרגיל אותם, שהוא באמת חוזר בתשובה, וזה הדרך שלו והכל, אבל האבא לאט לאט היה שומע פה, שומע שם, אבל עדיין לא התקרב ממש. יום אחד, הבן הזמין אותו ואת האמא, לבוא, הוא עשה סיום מסכת, אז הוא רוצה שהוא יבוא לסיום מסכת. האבא הגיע לשם, שמע את הבן שלו דורש, שמע את הפנינים שהוציא מהפה שלו, שמע את הדברים, ראה מי הזה הסגנון של האנשים שנמצאים כאן. ואז הוא ביקש את רשות הדיבור. ובדיבור הוא אמר כך, היה עץ, שהעץ הזה היה גדול, יפה, מפואר. אבל יום אחד בא בעל הבית והפך את העץ, הכניס, הוא לא רצה, הפירות האלה לא רצו אותם, הכניס את העץ בתוך האדמה, וכל השורשים התייבשו, וכל העץ התייבש, הנה זהו, גמרנו, ניצחנו את העץ, ניצחנו אותו, הוא התייבש, אבל פתאום מהעץ הזה יצאו עצים חדשים, לא יאומן איזה עצים חדשים יצאו. אמר להם האבא, רבותיי, אנחנו ראינו את הפירות הגדולים שעשתה היהדות בעולם. עם ישראל חי וקיים, אבל החלטנו שאת הפירות האלה נכניס בתוך האדמה. נעשה להם ריקבון, לא רוצים את היהדות. אנחנו נהיה למעלה, ואתם, היהדות תהיה למטה. והם קברו את היהדות באדמה, ועשו הכל שיהיה בלי מצוות, בלי כלום, רק מועדונים ורק ענאות וכו' וכו'. אומר, ככה עשינו. אבל פתאום ראינו שהשורשים מתייבשים. אותם שורשים שחשבנו שהם שלנו, הכל התייבש. מה יצא מכל זה? כלום. ופתאום הילדים שלנו, אותם פירות, שקברנו אותם באדמה, כדי שלא יהיה יהדות, הם קמו, פרחו, התרוממו. וכעת אנחנו רואים בתוך עם ישראל, החזרה בתשובה הגדולה שיש, מרימה את כל עם ישראל, מביאה את כולם, וכל מיני מקרים שקורים בעם ישראל מקרבים עוד, ועוד, ועוד מתקרבים. המדינה מלאה מזה, אותם פירות שרצינו להרכיב אותם, להכניס אותם לאדמה כדי שירקבו, הם אלה שיצאו היום בתור עצים. וזה אני רואה את הבן שלי, הוא אמר, הוא יצא עץ כזה מדהים, כזה מפואר, היה כדאי לראות אותו ככה. אשריכם ישראל. אז הנה מכירים, נחתום את תוכניתנו הקצרה בסיבה השנייה, מדוע עם ישראל נכנסו דווקא למצרים. אז קודם כל, אתם יודעים שעם ישראל זה תהליך, זה לא איזה וורט, זה תהליך. מה התהליך? ידוע שהאדם הראשון חטא בעץ הדעת. החטא הייתה אצל חווה. מה קרה אצל חווה? ותרא כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים. הקלקול היה בעיניים. העיניים של האדם הם מאוד מאוד חשובים. בכל עין יש 4 פעמים שם השם. 5 פעמים שם השם. זה הוויות, י' כ' ו' כ', י' כ' ו' כ', י' כ' ו' כ'. בכל עין יש לך 5 פעמים שם השם. ככה זה בנוי. ולכן, בן אדם שפוגם בעיניים שלו, הוא פוגם ב5 משמותיו של הקדוש ברוך הוא. לכן תמיד צריך לשמור על העיניים, מאוד מאוד מאוד, לא להסתכל במקומות שאסור להסתכל. ולכן, התיקון הזה של חווה זה עין. שתי עיניים. עין אחת, הגימטריה של עין זה 130. עין, יוד ונון. זה 130. 130 זה בדיוק 5 פעמים יוד כבבקה. 5 פעמים שם השם. וזה נמצא בעין הימנית, ויש עוד 5 פעמים שם השם בעין השמאלית. 130 ועוד 130. זה 260. וזה קוף למד וקוף למד. זה נקרא קלקול. מקלקלים את העיניים. קוף למד וקוף למד. והנה אדם הראשון רצה לתקן את החטא של חווה. שתי העיניים. יש פה 130 שצריך לתקן אותם. ואז הוא החליט לפרוש וללכת להסתגף במשך 130 שנה. למה? כדי לתקן עין אחת, לפחות שמה שחטאה חווה. והוא לא הצליח בתיקון, כתוצאה מזה נגרם שרחל ולאה יפלו אצל לבן, יוולדו אצל לבן, זה כתוצאה מזה שהוא לא הצליח לתקן ב-130 שנה אלה, ואז אחרי 130 שנה הוא הוליד את שט, הוליד את שט, כי שט הוא הגלגול של הבל. הבל היה לו חטא מסוים, שבזה הוא מת, ושט, הילד השלישי של אדם הראשון, בא לתקן את הבל. שט ממנו הושתת העולם, כי מהבל וקין לא נשאר כלום. ואם כן, ברגע שהוליד את שט, הוא רצה להוליד מישהו עם צורת אדם אמיתית, אבל גם שם הייתה זוהמת הנחש, והיה צריך שט בעצמו להתגלגל במשה רבנו. משה רבנו צריך לתקן את שט ואת הבל בעצמו. לכן משה זה ראשי תיבות, הבל, שט, משה. שלושת הגלגולים של משה רבנו. והנה, יעקב אבינו הצליח לתקן את 130 שהאדם הראשון לא הצליח לתקן, על ידי שהוא עבר בחיים שלו את כל מה שהוא עבר, והוא הלך להוציא את רחל ולאה, את אותם אלה שיצאו בגלל החטא של, של, שהאדם הראשון לא הצליח לתקן, אז הם נפלו אצל לבן. הלך יעקב אבינו להוציא אותם מלבן, ולהקים בהם את עם ישראל. ולכן פרעו שואל אותו את יעקב, כמה ימי שנה חייך? תגיד לי, מה עשית בחיים האלה? אמר לו, 130 שנה, 30 ומעט שנה, מעט ורעין. ה-130 האלה, אני תיקנתי, ברוך השם, את אדם הראשון. אמר לו פרעו, אבל יש עוד 130 לתקן. אמר לו, זה נמצא אצלי, אצל פרעו. כתוב הפסוק, והכל נשמע בית פרעו. כשיוסף התגלה, והכל נשמע בית פרעו. זאת אומרת, שהקוף למד, ה-130 שנשארו לתקן, נמצא אצל פרעו, וצריך מישהו לבוא לשם, ולתקן את זה, ואז יתוקנו העיניים של חווה. ואז הגיע משה רבנו. משה רבנו, כתוב על יוכבת, אמא שלו, כתוב עליה, שהיא חזרה לנעוריה. מה זה חזרה לנעוריה? היא באה לתקן את חווה אמנו. היא צריכה עכשיו להוליד, היא הולידה את שט, אחרי שהאדם היה בן 130, עכשיו היא צריכה להוליד את משה, כדי לתקן את העיניים שלה. ולכן, היא הייתה בת 130, מתי שהיא ילדה את משה, כדי לתקן את הקוף למד של העין השנייה. אחת תיקן אותה יעקב. כעת משה מתקן את העין השנייה. ולכן, כתוב אצל יוכבת, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, ותהר האישה, לא כתוב ותהר יוכבת, ותהר האישה. מי זאת האישה? זה האישה שנתת עימדים, זה חווה אמנו. כעת היא באה כדי להוליד את משה, כדי לתקן את התיקון הזה. ומשה רבנו הוא הגלגול של שט. לכן כתוב בפסוק, למה קראו לו משה? כי מן המים משיתיהו. מה זה משיתיהו? משט הוא. הוא הגיע משט. ולכן התיקון שלו עכשיו, של 130 שנה אלה. טוב, איך הוא מתקן? משה יוצא אל אחיו, ויר בסבלותם, הוא נכנס עם העול, עובד עם עם ישראל, משתעבד איתם, מרגיש אותם, נמצא איתם. הוא אמר הקדוש ברוך הוא, אתה בעצם הולך עם הבנים שלי, אכפת לך מהם, יש לך כזאת אהבת ישראל, לראות את עם ישראל בצרה, וללכת, לכן רבותיי, ככה נהיים מלאכים של עם ישראל, ככה מתחברים לעם ישראל, כשמרגישים את הצרה של השני. אני אומר לכם רבותיי, אנשים נמצאים בצבא, נמצאים במלחמה, ולא כולם מרגישים. כל פעם שומעים עוד אבדה ועוד אבדה. אם בן אדם מרגיש, הוא צריך לדעת, התפילות שלו צריכות להיות אחרות. הוא צריך להגיד לפחות פעם בשבוע את כל התהילים על החיילים. חייב, אחרת אתה לא נמצא בצרה שלהם. זה שאתה אומר זה שיר למעלות אחד בסוף התפילה, זה נחמד. אבל זה לא להרגיש את העול, מה שהם מרגישים שם. הם נמצאים בפנים. כל פעם שומעים, אותר לפרסום, אותר לפרסום. איך אפשר לשמוע את הדברים האלה? קשה מאוד. לכן אמרתי, היום היה פעם אסור לפרסם את הקדוש ברוך הוא. אסור היה לפרסם. אסור להגיד בעזרת השם. היה בעיות, מישהו אמר בעזרת השם, כולם קפצו עליו. היום אותר לפרסום. מותר לפרסם את הקדוש ברוך הוא בעולם. יש מודעות רחוב, יש בכל מקום, מפרסמים את השם. כמה שאתה תפרסם את השם יותר, אצלך יהיה אותר לפרסום, אז ברדיו לא יודעו, אותר לפרסום עוד אבדה ועוד אבדה. למה? כי אתה מפרסם, נושא בעול עם חברו, להרגיש אותם. משה רבנו הרגיש את עם ישראל, ראה את זה הקדוש ברוך הוא. אתה מרגיש את עם ישראל, אתה הולך לתקן את החטא של חווה אמנו. ולכן, הוא התגלה אליו בסנה, התגלה אליו בסנה. מה קרה? כתוב, ויר השם כי שר לראות. משה רבנו רואה את הסנה, בוער בעינינו וקל. איך יכול להיות? אז מה הוא עשה? הוא הלך לראות. אמר, אסור אנה והראה את המראה הזה. כתוב, ויר השם כי שר לראות. הקדוש ברוך הוא ראה שהוא שר לראות. וכמו שכתוב אצל משה, שהוא הלך לאחיו, הלך לאחים שלו. הלך לסור אצלהם. השם ראה את זה שאתה הולך לעם ישראל, אני מתגלה אליך, אתה תגאל את עם ישראל. אבל כתוב, וירא השם כי שר. שר זה גמטריה 260. שר, משה רבנו הצליח לתקן עד 260. 130 ועוד 130. אז במילא כל ההוויות של השם, עשרה י' כבבקה, נתקנו, נהיו מתוקנים. וזה היה החטא של חווה לראות. וירא השם כי שר לראות, הוא תיקן את כל העיניים של חווה, עין ועוד עין, שזה 260, זה לראות. תיקן את הראייה שלה. ואז אמר לו הקדוש ברוך הוא, עכשיו תגאל את עם ישראל. מפה יצא משה רבנו לקחת אותם, לאן? למעמד הר סיני, שזה התכלית של כל היציאה. הנה, אומרים חז"ל, באותו רגע שהם קיבלו את התורה, פסקה זוהמתו של הנחש. הנחש הפסיק. אין זוהמה, למה? תוקנו העיניים, הכל תוקן, הכל הגיע על מקומו לשלום, אחר כך בחטא העגל וחרבש את הכל. אבל קודם כל, הם הגיעו למצב של זהו, אין יותר. ככה עם ישראל. איזה זכות כשכל אחד נושא בעול עם חברו ומרגיש אותו כמו משה רבנו. ככה מתקנים תיקונים בעולם. איזה תיקונים בן אדם עושה כשהוא מרגיש את השני. ולכן אנחנו נקרא תהילים, נתחזק בכל דבר. עוד התחזקות, אתם תראו שיש רק הצלחות בעם ישראל. החטופים יחזרו הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים, וגם הפצועים יחזרו הביתה בריאים ושלמים, והחיילים יחזרו הביתה בריאים ושלמים, ונתבשר כולנו בשורות טובות, שיהיה לכולם שבת, שלום ומבורך.
האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מיכאל לסרי בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל